במקום הלוואה תהיה בסדר דוט קום. קחו הלוואה דיגיטלית מהירה בפועלים. לפרטים חפשו הלוואות בפועלים. ימידע בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. קבלת הלוואה כפופה לאישור הבנק ולתנאיו.
הבוקר היא תוכנית סטירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
בוקר טוב, יום שני, מה קורה?
מה העניינים?
בסדר, עוד יום של חקיקה טובה במדינת ישראל.
כן.
עוד יום שבו אנשים רעים יתכנסו וידרדרו את המדינה שלנו עוד צעד אחד כלפי מטה.
זה פשוט היום ונורא. באמת, אתמול ראיתי את הדבר הזה, את השמחה רוטמן הזה, באמת אדם שלא ידעתי בכלל את השם שלו עד לפני כמה חודשים. אמרתי, מי זה האפס הזה? למה הוא בתוך החיים שלי? למה הדבר הזה מתרחש? למה הוא יושב ומדבר באיזה מין קול סמכותני כזה, כאילו הדבר הוא שלו? למה הוא נהנה כל כך מהשררה? למה אין שם אף אחד שיגביל את כוחו, כשם שבקרוב לא יהיה אף אחד שיגביל את כוחה של הממשלה? למה? איך יכול להיות שכוח בלתי מוגבל הוא האידיאולוגיה של ממשלה במדינה דמוקרטית? ואיך יכול להיות שלאיכן שאתה לא הולך יש אנשים שכאילו מסבירים לך גם למה זה טוב הדבר הזה, או למה זה לא בסדר, או למה אתם אליטה ממורמרת, או למה לא יודע מה, איפה שאתה לא הולך. וכאילו בא לי לפעמים כאילו לטלטל אנשים, אבל תראו מה הדבר שקורה, תראו מה הדבר שנעשה. עכשיו, מה רציתי להגיד? סליחה.
לא, זה שכאילו מסבירים לך כל הזמן שבעצם לא השתנה המצב, זה בעצם חיזוק הדמוקרטיה, זה בעצם
שיפור... חיזוק נתניהו להגיד חיזוק הדמוקרטיה על הרס הדמוקרטיה.
שיפור המצב, שיפור המשילות, שיפור מעמדם של האזרחים המוחלשים במדינת ישראל.
איך בדיוק?
העניין הוא, וזה, מה לעשות, זה חלק מהטבע האנושי. אי אפשר לסמוך על משהו שהוא לא מוגדר בצורה מאוד מאוד נוקשה, וכיום הדמוקרטיה בישראל היא מוגדרת כמו הטובות שבדמוקרטיות על ידי הפרדה די ברורה של הרשויות אחת מהשנייה. ברגע שהמצב הזה יתשתש ותהיה רשות אחת שהיא עליונה באופן מובהק על רשות אחרת, גם אם בהתחלה, אתה יודע, לא יקרה שום דבר מיידית, הפוטנציאל הוא כל כך מסוכן והרסני. הרי כשאתה פותח דלת, כן? או תחשוב שהשארת את החנות שלך פתוחה במקרה, בטעות. השארת אותה פתוחה בלילה, כן? הרי הראשון שיעבור ליד, הוא כזה יסתכל, יגיד, רגע, יש פה דלת פתוחה, מה זה? לא נעים להיכנס. ועוד אחד ועוד אחד, עד שיגיע הראשון שיכנס, ואז תהיה חגיגה בתוך החנות שלך, ואנשים יגנבו ממנה דברים. כי ברגע שיש את החר האנושי הוא כמו מים, אוקיי, תן לו לאן לזרום, והוא פשוט יזרום. ברגע שאתה לא מאפשר לו את הזרימה הזאת, אז אתה מונע מאחר להגיע למקומות שאתה לא רוצה שהוא יגיע.
אני גם, תשמע, אני לא יכול עם המניפולציה. אני לא מסוגל עם המניפולציה, אני לא יכול עם הדבר הזה שלוקחים עובדות ומעוותים אותן. זה, אני חושב, באמת החלק הטראומטי ביותר. האופן שבו אונסים את האמת. זה מה שיש שם, אנסים של אמת. אני לא מסוגל להתמודד עם זה. אתה מבין? אני, כאילו, גם, הרי הניצול הציני של הסנטימנט, של כאילו בוחרי הימין, הוא נמשך עלו שנים. בעיניי, ואני אומר את זה שנים, אין אדם שמזלזל יותר בבוחריו מנתניהו. בגלל זה לפעמים מדבר אליהם בחרוזים, לפעמים מדבר אליהם בציורים, לפעמים אתה שומע איזה שווי שלו, איזה נתן אשל כזה, אומר, טוב, הם, לא יודע, באיזה כינויים הוא כינה אותם.
לא, היה לו את ההקלטה הזו שהוא בפירוש מדבר על המזרחים, וכמה קל להפעיל אותם עם שנאה.
זה... אין זלזול גדול מזה. אז עכשיו הוא אומר, זה יחזק את הדמוקרטיה. עכשיו הוא אומר, מה זאת אומרת? הם לא מקבלים את תוצאות הבחירות הדמוקרטיות. כאילו שתוצאות של בחירות דמוקרטיות הן מהותה היחידה של דמוקרטיה. הרי מי שמשתמש בתוצאות הבחירות הדמוקרטיות כדי לקלקל את המבנים הבסיסיים ביותר של הדמוקרטיה, איננו דמוקרט, זאת אומרת, וההתנגדות לו איננה התנגדות בלתי דמוקרטית. אתה לא יכול להשחית את המערכת שבשמה כביכול אתה פועל. עכשיו, אתה יודע, אנחנו מדברים על זה הרבה, אתה דיברת על זה אתמול. זה כמובן ישר מתכנס לשני צדדים, לימין ושמאל, אבל זה לא יכול להתכנס לשם, כי גם אנשים שבוחרים במפלגות ימין, כדי שהם יוכלו להמשיך ללכת לקלפי, והקול שלהם יהיה שווה את מה שהוא שווה בצורה כנה, לא יכולים לתמוך בהפיכה הזו, לא יכולים לתמוך בטירוף הזה, לא יכולים לתמוך בזה שמדינת ישראל נחטפה על ידי קאט. פשוט ככה. הוא, כל מה שהוא רוצה זה להציל את עצמו מדין, מעבר לזה, כמו שבאשתו היפה אומרת שתשרף המדינה, והם, מי יודע מה הם רוצים? מי יודע מה הם רוצים? מדינת הלכה הם רוצים. זה, 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 זה קטסטרופה נוראית, ומסביב הכל קורס. הרי בכל העולם אנשים אומרים, זה הדבר הגרוע ביותר שיכול לקרות. אנשים מרוקנים את ישראל מכסף ומתמיכה, מרוקנים אותה, והוא אומר, לא, זה בגלל שהתקשורת שמאלנית, אז היא מסבירה להם שזה גרוע, ואז הם חושבים שזה גרוע, אז הם בורחים. אבל בעצם הם לא מבינים שזה לא גרוע, כי התקשורת השמאלנית לא הסבירה להם טוב.
זה מאוד קל להפיל את הכל. הנה, סמוטריץ' עכשיו בארצות הברית.
זה אנשים עם מוח, אתם מבינים? אנשים עם מוח. זה לא... טוב.
אף גורם ממשל אמריקאי לא נפגש עם סמוטריץ'.
ברור, כי מי יפגוש את זה, את הגר בג'זה.
וכנ"ל כל שר אחר כמעט. זה לא טוב, המצב לא טוב. גם העניין הוא, האשמה, כאילו, של הם לא יודעים לקבל את תוצאות הבחירות, לא מוכנים לקבל את תוצאות הבחירות. הבחירות והקבלה שלהן הם חלק מאיזשהו משחק פוליטי. שכולם משחקים בו, ולפעמים אתה מנצח, ולפעמים אתה מפסיד, וזה מאוד מבאס ומתסכל, ונראה קטסטרופלי להפסיד בו. אבל ברגע ש... וזה משחק כזה, לפעמים אתה למעלה, לפעמים אתה למטה. אבל ברגע שצד אחד משנה את חוקי המשחק, בלי להתייעץ עם הצד השני, זה דבר שהוא לא קביל. ושוב אני אחזור על זה, הרי אם זה היה רק חוק החמץ, חוק דרי, אפילו חוק הנבצרות, לא היית רואה את ההפגנות המסיביות האלה. אתה יודע, אנשים היו כועסים, ממורמרים, משוכנעים שנגרם פה חוסר צדק גדול, אבל המחאה הזאת לא הייתה יוצאת החוצה בצורה כל כך נרחבת ומקיפה. ברגע שמשנים את החוקים הבסיסיים ביותר של המשחק, של הקיום שלנו כאן, אנשים מבינים שיש איום אמיתי ומשמעותי על החיים שלהם. אנשים לא טיפשים. בסופו של דבר, אנשים לא טיפשים. וברגע שמישהו מחליט חד צדדית לשנות את האופן שבו משחקים,
בתוך זמן כל כך קצר,
אז לא יכול המשחק להימשך.
נכון, ותוך זמן כל כך קצר, זה לא סתם קורה מהר מהר, כמו גנבים בלילה, כי זה מה שהם עושים, גונבים את המדינה. גונבים את המדינה, מתעללים באזרחים, אונסים את הדמוקרטיה. בזמן ששני אלה מטיילים בברלין וברומא ובלונדון, איכס, זוג אנשים נהנתנים, כוחניים, נצלניים, משסים את הבן הזה שלהם בכל אחד ובכל דבר בזמן שהם מטיילים בעולם, ואם מחר הוא יחליט להעביר את, לא יודע מה, את שלטונו לבנו, מי יהיה זה שיעצור אותו? יגיד לבוחריו שהוא עושה את זה משום שזו החלטה דמוקרטית. אם הם לא יסכימו, יגיד להם את זה בחרוזים, ופשוט יעביר את מה שהוא רוצה. מה זה הדבר הזה? תתפקחו, אלוהים אדירים, תתפקחו. אסון, אסון מתרגש, מה תגידו אחר כך? ואתה רואה אנשים מסביב, באמת, יש משהו בהפגנות, יש משהו באקטיביזם שהוא טוען בהמון המון אדרנלין, והמחאה הזו מפעילה חתיכת לחץ. הרי אני חושב שתכף הם יעבירו את כל החוקים, אבל כאילו באיזה מין מתווה כזה שהוא מרוקח, חס וחלילה שלא יחשבו מי מהמוחים והמוחות שזה אומר שהמחאה לא עובדת. להפך, המתווה הזה יהיה מרוקח ככל שהמחאה הזו תהיה חזקה וטובה. אבל מתחת לזה יש אנשים שהם פשוט גמורים. אתה מסתכל והטראומה האנושית היא אדירה. אתה רואה אנשים מפחדים על החיים שלהם, ואתה אומר, גם אם נגיד זה יסתיים, וגם אם זה יסתיים באופן סביר, איך אנשים אי פעם, אתה יודע, יפסיקו מחדש לאשן, או יפסיקו לבכות, או יפסיקו לפחד? באמת, דיברתי עם מישהו, אדם קרוב, שצריך לנסוע לארבעה ימים לחול. הוא אמר, אבל אולי אני אבטל את הנסיעה, מה, אני אשאיר את הילדים שלי? הוא אמר, כן, כאילו, לא, מה, ומה הם יעשו? מה הם יעשו? יחוד בית ספר. לא, אבל זה מפחיד. אתה כאילו מבין שיש פחד מאוד מאוד עמוק שאנשים פשוט אחוזים פה. זה איום ונורא. זה דבר איום ונורא.
אני מבין את הפחד.
אף אחד מכם לא אמור לדעת כל כך הרבה על הממשלה. ילד לא אמור לדעת כל כך הרבה על ההורים שלו. הוא לא יכול לגדול, הוא לא יכול להתפתח. הסמכות לא אמורה להיות כל כך חודרנית וכל כך פולשנית, כי אז אין שום התפתחות. וזה מה שנתניהו עושה. זה מה שהוא עושה, זה מה שהוא עושה כבר שנים. אני אפילו, אין לי יותר כוחות לאמרתי לכם הזה.
תגיד, איך הם תסים ללונדון? זה דובר כבר?
אני לא יודע.
שוב בשבע, שלוש, שבע?
אני בטוח שהיא נמיכה סטנדרטים. בטח בשבע, שלוש, שבע. אני מקווה שאף אחד מטייסי אלה לטובים לא יסכים להטיס אותם.
השבע, שבע, שבע, אני לא רואה את זה קורה.
לא יסכים להבריח אותם מההפגנות.
אבל בא לי שגם בשבע, שלוש, שבע התקוממו.
לבד.
ובא לי לראות נתניהו נוסע כזה באיזי ג'ט ללוטון. ואחרי זה לוקח את השתי רכבות שצריך כדי להגיע למרכז העיר.
יש בדיוק קריקטורה של בידרמן בארץ היום, שרואים אותם יורדים ממטוס ומחזיקים שקיות של בננה ריפאבליק, שזה הלא הדבר שלקראתו כולנו הולכים, ואז אתה מסתכל ואתה אומר, באמת עוד אחת שקונה בבננה ריפאבליק. כמי שמממן חלק גדול מהקניות האלה, הן לא בבננה ריפאבליק.
את החשבוניות שאני ראיתי, הם לא היו ב...
לא משם, לא משם. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Get up, fresh shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, nope, y'all can't copy yet. Bad moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Chrome music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yet I'm on, let that stage light go and shine on down. That Bob Barker soup game and Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, on my I-N-D-E-P-E-N-D-E-N-T shit hustling. Chasing dreams since I was 14 with the four-track busting. Halfway across that city with the back crushing. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give that to the people, spread it across the country. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give it to the people, spread it across the country. Here we go back, this is the moment. Tonight is the night, we'll fight till it's over.
hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us.
Nah, can I kick it? Thank you. Yeah, I'm so damn grateful. I grew up really wanting gold fronts, but that's what you get when Wu-Tang raised you. Y'all can't stop me. Go hard like I got an 808 in my heartbeat. And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark. We rock. Time to go off. I'm gone. Deuces goodbye. I got a world to see. And my girl, she wanna see Rome. Caesar make you a believer. Nah, I never ever did it for a throne. That validation comes from giving it back to the people. Now sing this song and it goes like, raise those hands. This is our party. We came here to live life like nobody was watching. I got my city right behind me. If I fall, they got me. Learn from that failure, gain humility, and then we keep marching.
Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we brought our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Go back. This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we brought our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us.
החזר כספי ויש החזר פרימיום חדש, כרטיס קשבק פרימיום של אמריקן אקספרס עם ההחזר הכספי הגבוה ביותר, עד 500 שקלים החזר כספי כל חודש. כפוף לתקנון התוכנית, הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה בלעדי של המנפיקה. פרימיום אקספרס בע"מ, אי עמידה בפירעון אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הבוקר אתם מספרים לנו על כסף גדול שעשיתם כילדים או מתבגרים, אבל משהו שעשיתם בגיל צעיר, סכומים יפים.
יפים, אבל, יפים, יפים.
או יפים יחסית לילדים.
מה יפים יחסית לילדים? 70 שקל.
לא.
יפים.
1,000 שקל.
יפים, יפים, סכומים יפים.
אם זה השקעה או המצאה או איזה יזמות שלכם, מצאתם איזשהו רעיון, קניתם משהו שאחר כך הפך להיות שווה יותר. כסף שעשיתם כילדים, 1-900-7299-99, 1-900-7299-99, או בוואטסאפ 054-999-4399, ואולי תצאו מכאן עם 900 שקלים לקניות.
בוקר קשבק פרימיום בחסות אמריקן אקספרס. יש החזר כספי ויש החזר פרימיום חדש, כרטיס קשבק פרימיום של אמריקן אקספרס עם ההחזר הכספי הגבוה ביותר, עד 500 שקלים בכל חודש. להזמנת כרטיס חייגו כוכבית 3927, כפוף לתקנון התוכנית. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה בלעדי של המנפיקה. פרימיום אקספרס בע"מ, אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
ענבל, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה העניינים?
בסדר, אני מתרגשת.
קבלי 300 שקלים לקניות, ענבל, ואתם מספרים לנו הבוקר על הכסף שעשיתם בגיל צעיר. בבקשה.
אז אני מאילת, ואימא שלי ליצנית, הייתה יותר בעבר.
ליצנית, ליצנית, כן?
ליצנית, כן, היא גננת.
כמו שהיית אומר בן גביר, הוא ליצן.
ליצן הטיק טוק, כפי שמנסה יאיר לפיד למתג אותו.
כן, פחות. תחפושת יותר צבעונית, בעצם עכשיו שאני חושבת על זה, אז גם צבעונים. וזהו, והייתה לקחת אותי בגיל בערך 11-12, לעזור לה להפעיל את ה... אז היה דיסקים, והייתי גם מתחפשת. ואז הייתי נכנסת לתוך הנעליים שלה ומתחילה לעשות את ההפעלות. אחד מההורים שאל כמה אני לוקחת, ואימא שלי תמחרה אותי בחצי מחיר. מה שהתחיל לעשות שמועה באלת שיש ליצנית בזול וטובה, והתחילו להזמין אותי, פשוט הורים.
אז היא שברה את השוק באמצעותך.
כן.
וגם הפסידה מן הסתם, כי למה לקחת אותה כשאפשר לקחת אותך בחצי מחיר?
כן, 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 זה בדיוק היה ככה. הייתי מחלקת כרטיסי ביקור, התפיסה, היא כבר הרימה את זה לרמה אחרת, היא התפיסה לי כרטיסי ביקור על השם שלי, והייתי מחלקת את הכרטיסים בסוף המעולדת. תשמעו, הייתי מרוויחה בהתחלה 600 שקל לשעה, ואחר כך הייתי מרוויחה גם 1,000 שקל. עכשיו, כאילו להורים זה היה זול, ולי זה היה...
כמה אימא שלך הייתה גובה, נגיד, ביחס? כשאת העלית כבר ל-1,000, כמה אימא שלך הייתה לוקחת?
לא, אז אימא הייתה גובה כמעט כפול, 1,200, שעה וקצת.
על זה כשהיה ב-600,
כן.
כן, בדיוק. ואז לאט לאט התבגרתי, ואני בעצמי קצת התחלתי להעלות את המחיר, אבל עדיין...
אז רגע, כמה שנים היית בליצנות?
וואי, הייתי מגיל 12... חושבת עד כיתה י"ב, עד 18.
וואו, ממש אורך כל גיל ההתבגרות פרנסת עצמך מליצנות.
ממש, תקשיבו, זה בקושי שעתיים, שלוש עבודה בסוף שבוע, וזה, בואו, הרווח הוא עצום.
עכשיו תגידי, חיי הליצן, למה? אני חושב עליך כאילו כנערה מתבגרת. מתבגרים ומתבגרות, יש להם, הם דוחדכים, הם עצבניים, יש זעם, יש זה. כליצנית, היית כאילו happy באופן כללי?
אז כן, אני מאוד אנרגטית, אבל אני יכולה להגיד לך שגם הייתי בחוג תיאטרון, אני יכולה להגיד לך שמה שהציל אותי, שאני סובלת מחרדות בחינות או דברים קצת יותר מלנכולים, אני יכולה להגיד לך שזה זה, זה לשים את המסכה הזאת ולהיות עם ילדים שזה הדבר הכי תמים והכי טהור, וזה יום הולדת, זה הכי שמח, אז אין לך סיכוי לא להיות שמח. ואני יכולה להגיד לך באמת במבט לאחור שאולי זה הוציא אותי דווקא מהדברים האלה.
כן.
מה איתך היום?
היום אני לא קשורה בכלל לתחום, אני יועצת ארגונית, אני ליצנית לבת שלי, אני עושה לה הרבה הפעלות בתוך הבית. אמא שלי עדיין גננת, אבל לא.
ואמא שלך גם לא עובדת בתור ליצנית?
כבר לא, לא. עכשיו הליצנים הם עושים יותר דברים יותר מתוחכמים, ופחות.
הענף,
השתנה. אנחנו עושים סנופי דיסקו רגיל, אגדו, קצת משחקים.
סנופי דיסקו.
תשמע לי נחמד.
בוא, אנחנו אלעתים, כן? כאילו גדלנו.
לא, זה חמוד, להפך, זה ימים יפים.
את אומרת בהשראת ההפעלות של בתי מלון, בהשראת צוותי בידור.
האמת, אני חושבת על לחזור, כן, בדיוק, אני חושבת על לחזור לעשות קונספט כזה של מסיבת גן, זה עולה לי בזמן האחרון, של כאילו פשוט לעשות ימי הולדת של פעם. משחל נר לבקבוק, כזה,
תקשיבי, זה מגניב נורא.
בטוח, גם הורים ימותו על זה, בטוח.
אבל ללכת על הכל, גם קישוטים של פעם ועוגת שוקולד כזו עם סוכריות, לא יודע, לא יודע, תגידי את מבינה בזה, אבל עוגת שוקולד עם סוכריות צבעוניות,
כן, כזה,
ולא עוגות המתוחכמות האלה בצורת לא יודע מה.
הורים ימותו על זה, כי כל הורי רוצה, כאילו יש את הדבר הזה, כשאני הייתי ילד, זה מין ערגה מזויפת.
שלהם הילדים התחברו לזה. אם בשדה התחרותי הזה של ימי הולדת, הילדים לא ירגישו שהם קיבלו פחות.
כן, מה עכשיו לחפש סוכריה?
צריך לחשוב.
מה זה, אבל את אומרת שהיום זה יותר מתוחכם, מה הם עושים כזה? מסכים ומסיבות אוזניות?
אני אומר לך בנושא, כאילו מישהו שבא לעשות הפעלה של חיות,
לא, זה ברור, לא. יש theme birthdays כאלה, זה ודאי, שאתה מביא מפעיל, וזה, אני גם... אבל
אני פחות מכירה, ובא לי לעשות את מה שעשיתי פעם,
כאילו קלאסיקות. את יכולה לעשות אבל יום הולדת להורים, את יכולה לקחת כאילו חבורה של מבוגרים, טיפה אינפנטילים, לא קשה למצוא.
טוב, זה חיון גדול.
ולהגיד להם, נגיד, אחי, אתה חוגג 37, בוא תביא את החברים, 42, תביא את החברים שלך, את הזוגות חברים שלכם, שהם כולם בני אותו גיל, ואנחנו עושים יום הולדת נר לבקבוק. אבל אלכוהול.
קפיצות רק עם תחרות כזה בתוך סק תפוחי אדמה,
חבילה עוברת, חבילה עוברת, אבל קצת של פלירטוטים, בדיוק, מיני. תעבירי כאילו גבר הכי מושך שהוא לא בן זוגך.
לא, כזה זוג שאתה...
מי היית רוצה לשכב שהיא לא אשתך?
מי היית רוצה לשכב? זה נגיד בוטה מדי.
אנשים יזרמו על זה. טיפה,
מילימטר אחורה.
לעשות משהו פיזי יותר, שעושים כזה בלון באמצע בני זוג ואז צריך לפוצץ.
בטח, קלאסי.
אבל לא בני זוג. להרבב.
להרבב זוגו.
אנשים יעופו על זה, תקשיבי. ותמתגי כזה, את יודעת, בתם לגיל, אם זה 90s או 80s, תעשי כזה תפאורה גם.
נכון. ויש מוזיקה, מוזיקה, תביא, קלאסיקות כאלה, יום יום הולדת.
תקשיבי. נתתם לי השראה, באמת, כי בזמן האחרון חשבתי על זה רבות, אמרתי, מה אני יכולה להביא ו...
אבל את מגיעה פול על הליצן.
של פעם.
פול, כף רגל ועד ראש קלאון.
ברור, ככה הייתי כל החיים. הילדים בכיתה היו באמת קוראים לי, פעם אחת אמא שלי הפתיע אותי במסיבת הפתעה של עצמי, והגעתי כליצן כי זה אחרי המולדת. יותר פדיחה מזה כי...
אה, עשו לך מסיבה, אבל הזמינו אותך כאילו למסיבה לבדר?
שתפעילי גם.
לא, כאילו, זה היה כיתה שלי בסוף.
ברור, והגעת לליצנות כאילו למסיבה של עצמך?
איזה משפחה אינפנטילית, נו,
תקשיבי, תקשיבי, קחי את הרעיון הזה, באמת, באמת, קחי את הרעיון הזה.
אני עושה את זה באמת ואני אדווח לכם.
בסדר.
טוב, תודה, ענבל.
יום טוב.
ביי.
עומרי, בוקר טוב.
עומרי?
הוא לא יכול היה להתחרות.
בוקר טוב.
אה, הנה, עומרי. מה קורה, עומרי? עומרי?
זה בדילי מאנטיגואה, מה זה? עומרי?
כן, בוקר טוב.
אתה שומע אותנו עכשיו?
כן, אני שומע, שומעים אותי?
כן, עכשיו כן.
עומרי, קבל 300 שקלים לקניות, כרטיס קשבק פרימיום של אמריקן אקספרס, הכרטיס שמאפשר צבירה זוגית משותפת. מרכזים את הקניות ונהנים מהחזר כספי, מההחזר הכספי הגבוה ביותר, כפוף לתקנון התוכנית, הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה בלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ, היא עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ספר, עומרי. כסף שאתה עשית כילד, כן.
אני כילד, מגיל 14 עד גיל 16 עבדתי בקיוסק.
מגיל 14 עד?
16.
16.
כן.
עבדתי בקיוסק, והוא פשט רגל, ובמסגרת כעובד מצטיין, הוא נתן לי מתנה כל האפק כל הסיר והמצטיין שעושה את הלחמניות. והדבר לעצמו זה נקניקיה בלחמניה.
כן.
ואני פשוט במשך מגיל 16 עד השנת שירות שעשיתי, הייתי מוכר נקניקיה בלחמניה בטבריה.
אבל איפה?
זה היה הכי הררי שזה, כאילו פשוט הייתי תופס נקודה מסוימת.
ברחוב?
פשוט נעמד במקום עם הנקניקיאטור שלך.
החלק העיקרי בקונספט זה שאבא שלי הוא חשמלאי. ופשוט כל מה שהייתי צריך, אני מחבר למצברים של אבא שלי, שהוא כאילו היה עושה לי את כל החיבורים.
אז רגע, לא, היית צריך אוטו שהיית הולך עם מצבר של רכב פשוט?
לא, זה מדובר באיזה 1,000 נקניקיות, משהו כמו בין כל אירוע כזה, הייתי צריך 1,000 נקניקיות, איזה 1,500 לחמניות, כמות מטורפת, וזה פשוט הרכב הגדול של אבא שלי, עם המצברים של אבא שלי.
זאת אומרת, אבא שלך היה מגיע עם האוטו והיית פותח את הדוכן הנקניקיות שלך, שקיבלת כפיצוי מהפיצוצייה שפשטה רגל, ואבא שלך היה עובד שלך, עוזר לך... והיית נעמד מה, מחוץ לאיפה?
בכל פינה שהייתי רואה שהיא כאילו שיש בה טראפיק טוב כזה של אנשים שולחים ברגל.
ומה היה עוד לשים בלחמניה? היה כזה כרוב? בטח קטשופ מיונז חרדל.
קטשופ חרדל וזהו.
קטשופ חרדל, נקניקיה, לחמניה, זהו.
זהו, אנשים רעבים אוכלים. והייתי מוכר במשהו כמו 10 שקלים. העלות של נקניקיה ולחמניה עולים לי משהו כמו שקל. זה רווח של 90% כאילו, הייתי עושה על...
כמובן, בלי מיסוי, בלי שכירות, תקורות וכו'.
בלי מישור גם, כן.
יאללה, עומד עם הטנדר ומוכר נקניקיה.
יפה.
האמת יצא לי מקרה אחד שבא אליי פקח.
כן.
ופשוט אמא שלי ראתה איזה מצד, ובאותו רגע היא לא הייתה ממש אמא שלי, ואמרה לו, מה יש לך? זה ילד קטן.
תעזוב את הילד! כזה, נכון?
היא לא אמרה לו שאימא שלי, ואני הבנתי שהיא משחקת אותה לא כאימא שלי, והיא אמרה לו, ילד קטן, עושה בימי כיס. אז אמרתי לו, שמה, זה לפני צבא, אני צריך את זה, אני הולך להיות לוחם.
כן.
אז פקחים כבר הכירו אותי, ופשוט ידעו...
דיברת הישראלית שוטפת.
בדיוק.
נתת לו כל מה שצריך בשביל שהבן אדם ייקח אחורה.
ואפשר להגיד שגם היה...
למה אתה מפיץ שנאת חינם?
בדיוק. היום זה הייתה השורה.
כך תוכל, תשתה.
תגיד, אז עשית מזה נשמע אחלה כסף.
כן, ומשהו בערך מספרים עגולים, ומשהו כמו 10,000 שקל לערב.
מה?
זה מלא כסף. נכון, כי הוא אומר שהוא מחר 1,000 נקניקיות.
נכון.
1,500 נקניקיות.
וואו.
היום אני עובד כמשרד הביטחון, וגם היום אני שוקל לחזור לזה.
אתה חוזר לנקניקיות.
כי זה יותר, כי זה יותר כסף.
זה לא יותר, אני אומר, במקביל.
יש לך את המכשיר עדיין?
מה זה? לא
יודעת. יש לך את המכשיר?
האמת היא שלא.
בסדר, תקנה. אם זה כל כך רווחי...
אני השארתי אותו בשנת שירות, היינו עושים את זה שם, היינו חיים עליו.
למרות שאתה יודע, תחום הנקניקיות מאוד התפתח כמוצר, כדבר היום. היום אנשים, בעיקר מאז קורונה, אנשים גם הם מנקנקים, כל מיני חלפיניות, דבש וזה.
אבל בסוף הדוכן, עושים דברים מטורפים, יש גם רשתות כאלה, אבל בסוף ברחוב, לא יודע מה, בכדורים, ורגל, במקומות, בפארקים,
כן, אני זה לא מדבר אליי.
בימי הולדת, אגב, אתה יכול להתחבר לליצנית אולי?
להתחבר לליצנית.
אני אגיד לך את האמת, אני שמעתי על ליצנית ואמרתי, איך בא לי עכשיו לעשות הרעיון שלה? רק לא עושה את מסיבת וינטג'. אני אקרא לזה וינטג' וזה עובד.
תביא, תיקח איתך...
זה רעיון שלה, הלו.
זה רעיון שלנו, הלו.
עם כוחות.
תיקח כזה שהוא עושה צמר גפן מתוק, ואתה תעשה את הנקניקיות. מה עוד יש?
ברד.
ברד טוב.
יש לי חבר שקנה מכונת ברד לבית עכשיו.
הנה, חבר של ברמן בא איתכם. ואתם פשוט מרימים סיבה נוסטלגית. נכון שרבים במטירס חם חופשי.
ממש. יש עוד מיצ'ה שלי מהקיבוץ, אני אעשה את זה.
יאללה. תודה רבה, עומרי.
תודה רבה לכם.
ביי, בוקר טוב. למי ניתן 600 שקלים נוספים? בוא נחלק בין שניהם.
אנחנו מחלקים בחינם, עצות כל כך טובות.
אז נחלק גם את הפרס 300 שקלים לעומרי ולענבל.
עינת נתן גז.
עינת נתן, מדריכת הורים, בוקר טוב לך.
בוקר טוב,
מה נשמע?
בסדר, מה שלומך?
יש שאלות טובות?
יש שאלות מעולות.
תתחיל.
איך גורמים לילד בן 5 לשתף אותנו בדברים? גם דברים חברתיים וגם דברים אישיים. גילינו שיש לו פריחה בבטן רק אחרי כמה ימים, הוא לא סיפר לנו כלום.
אני חושב שהצעד הראשון הוא לרדת ממה שיושב מתחת למילה גורמים. אוקיי? זאת אומרת כשנשאלת שאלה איך גורמים למישהו לעשות משהו, זה מציף את הפרדוקס בין הורים וילדים של הכוחות ההפוכים. זה קצת כמו שהילד מתבייש כרגע להשתתף בהצגה של פורים, ואתה רוצה לדחוף אותו או לגרום לו להשתתף. זה קצת כמו שהוא אומר לך, היה לי כיף, ואתה מתחיל לחקור על פרטים, והבונקר יורד עוד שתי קומות מתחת לקרקע. זאת אומרת שילדים מזהים מאוד מהר משהו שמאוד דחוף לנו, שהם יגידו או לא יגידו, שיקרה או לא יקרה, ועל התדר הזה, ושוב, זה לא מניפולציה וזה לא בדיקת שום דבר, זה באמת תחושה של שליטה. אז השלב הראשון יהיה לשחרר את המונח גורמים, ואז להתחיל לשתף.
כן.
זאת אומרת שילדים בכל גיל, אתם יודעים, אנחנו בעיקר כל הזמן חוקרים אותם כדי לקבל אינפורמציה, בטח כשהם מתחילים לצאת מהבית. אז
ייזכר
שגם לנו יש דברים לשתף.
בדיוק, זה אחד הדברים הנכונים והטובים שגם השתמשתי בהם לאורך השנים שאת אמרת. אתה יושב עם הילד, אתה אומר, אך, כואבת לי הברך וזה, לא יודע אם זה, ואז הוא יגיד, וואלה, אתה יודע, לי יש פריחה על הבטן, נגיד. או איך היה לי יום מבאס, רבתי עם ההוא וההוא, או נפלתי פה ושם. ואז הוא פתאום, אה?
אמרתי, מי רבת?
סתם, משהו היפותטי.
סליחה.
באוויר, כזה.
שפיחה.
תלוש. כן. ואז הוא מביא מעצמו גם כחלק מהשיחה, וזה באמת לא הופך להיות חקירת שבא כשהוא צריך רק להתגונן.
כן, בדיוק, אלא מקום שאפשר להגיד בו כל מיני סוגים של דברים, גם טובים וגם שלילים.
כן, ואלמנט המראה הזה, אגב, עובד גם על פחד מכישלון, התמודדות עם מאמץ, רגשות שליליים, זאת אומרת, זה לא רק האינפורמציה שאנחנו מחפשים אחריה. בעצם אנחנו רוצים שנייה רגע, אני לוקחת אתכם ארבעה צעדים קדימה, להיות המקום שמלווה את הילד, ויש לזה משמעות התפתחות קריטית, בהתפתחות רגשית, שהוא יכול באמת, כשהוא נכנס הביתה, להיות בקשר עם כל הרגשות המורכבים וכל הדברים שהוא לא מדבר אפילו עם עצמו. כדי לגדל את האדם המבוגר שלא משליך הכל על הסביבה או מאשים אחרים, או זה באמת נורא נורא חשוב. עכשיו, אם האמא הזאת יוצאת לדרך להגיד לילד שלה על הברך רק בשביל לגלות על הבטן שלו, הוא יזהה את זה.
כן.
זאת אומרת ש...
טוב, בואי נספיק עוד שאלה אחת, עינת, לסיום.
כן.
טוב, שאלה שחסרה בה קצת אינפורמציה, אבל היא חשובה. איי עינת, לבני בין ה-12 וחצי התחילו לגדול שערות ערווה. הוא עדיין מסתובב בבית עירום ומרגיש חופשי לידי. האם אני צריכה להעיר לו על זה או לתת לדברים לקרות באופן טבעי? דיברתי איתו על שערות בבית השחי, על דאודורנט, אבל לגבי זה אני לא יודעת אם להתערב. אני כבר כמה שנים לא מתפשטת לידו כמובן, אנחנו לא איזו משפחה היפית. שזה מצחיק, אבל אני חושב שחסרה גם אינפורמציה גם בנוגע לאחים החיות גדולים, גדולות, קטנים, קטנות, וגם בנוגע לאבא, אבל
בכל זאת... אתה לא סתם שואל, בדרך כלל אחים מציפים את זה, זאת אומרת, מה שנקרא, איך ידוחה, לך תשים משהו, זה אצלי, לא אצל...
אוקיי?
והתשובה הגנרית הכללית היא שבשנייה שלמישהו בבית לא נעים עם הדבר הזה, זה חייב לצוף.
עינת, אני יכול להיות יותר נחרץ קצת, ברשותך? גיל 12 וחצי זה הרבה יותר מדי מאוחר בשביל להסתובב ערום בבית. הרבה יותר מדי מאוחר. 12 וחצי.
כן, אבל, אבל ענייני בושה זה תמיד שאלה, זאת אומרת, זה מפקטום רחב כזה, זאת אומרת,
זה גם עניין של הרגלים,
לגמרי,
את הבית המוכר,
אבל לא, אבל זה שאלה, כי
בוא נועלים נעליים ועולבים עניבה,
אבל מצד שני את אומרת ש12 וחצי, כאילו ב12 וחצי עדיין מסתובב ורום, אז אתה אומרת לך, אבל למה הוא לא מתבייש, יכול להיות שיש שם איזו סיבה לא טובה, זאת אומרת, לא יודע, זה גם וגם. ואני מסכים איתך כמובן בעניין השחרור, שהוא עדיף על איזה משהו מאוד מאוד נוקשה בכל מה שנוגע לגוף.
זה ברור, אבל עדיין 12 וחצי, וואלה, זה כבר ממש הרבה אחרי הזמן. טוב, אנחנו ממש ממש חייבים לסיים, סליחה.
כן, ואפשר להרגיש חופשי לגמרי, שוב, לשחרר את חוסר הנעימות, כי הערה כזאת שמגיעה בחוסר הנעימות היא גם מביישת.
נכון, לא לבייש את זה.
ולהגיד את זה באמת, כאילו...
צורה אוהבת וישירה.
שים תחתונים, תארוז את עצמך ולך תקלח. תודה, עינת.
קנית לך במתנה תחתון.
בוקר טוב, שעה שנייה, מה קורה?
מה העניינים?
בסדר, מחר זה 3 שנים לסגר הראשון של הקורונה.
וואלה!
כן.
נחמד!
איזה נוסטלגיה, מענגת.
איזה מדהים אבל שזה 3...
פאקינג 3 שנים.
3 שנים לסגר הראשון. הייתי לוקח עכשיו עוד שני סגרים על פני מה שמתרחש פה כרגע.
תגיד, אתה זוכר כמה...
סיימנו את הקורונה ואמרנו עצמנו, טוב, עברנו את הטראומה הקולקטיבית הזו, גלובלית, יצאנו מהצד האחר, וזהו, די, את שלנו עשינו.
למדנו. כמה דיברנו על הלקחים שנלמד. אתה יודע גם כמה... קצת הסתייגנו מתחושת האחדות המזויפת אולי, או הלא מזויפת.
אתה ואני הסתייגנו, בוודאי שהסתייגנו מנה. זה כל שבט אחים וחיות.
כמה אני מתגעגע לזה עכשיו?
אני לא. אני לא מתגעגע לזה.
כמה הלוואי ש... אתה יודע, אפילו יהיה את הדבר הזה שאפשר... להתאחד סביבו, וגם להסתייג סביב ההתאחדות סביבו. זאת אומרת, עכשיו הכל נראה כל כך מפורק, שהייתי חותם בכיף על איחוד מזויף.
אני רוצה להיכנס כאילו, בצורה פילוסופית מדי, אבל אני חושב שאחד הדברים שאותי לפחות מרתיעים ביחד נס הזה, זה שזה תמיד נראה היה לי מפורק מבפנים. זה שתמיד היה נראה לי איזו מין דרך מנית, עקשנית, נורא 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 לוחצת לזייף איזו אחדות היכן שאין
אין, כי גם
שעכשיו אנחנו מתייצבים מול כל מיני דברים מאוד מאוד קשים, אלה דברים שהיו קיימים, אנחנו פשוט עכשיו יש לנו די אומץ להתבונן בהם, או חוסר, או שאין לנו ברירה אלא להתבונן בהם.
גם אז, בוא לא נשכח, זה היה בתוך סבבי מערכות הבחירות, זה היה אחרי שתי מערכות בחירות כבר ברצף. שוב הייתה...
הקרע כבר התחיל מאוד מאוד.
הקרע הנוכחי כבר. בדיוק.
נדבר, הקרע ההוא קיים.
זה היה בתחילת 2020, והבחירות הראשונות נדמה לי היו שנה קודם, והבחירות הפעם השנייה היו בספטמבר 19, אם אני לא טועה. ו... אני הסתכלתי קצת על ציר הזמן, יש בוויקיפדיה, בעצם בסוף פברואר, נדמה לי ממש ביום האחרון של פברואר, 28 בפברואר או משהו כזה, הובחן החולה הראשון בקורונה בישראל. והסגר הראשון הוטל בעצם שבועיים אחר כך.
כן.
ב-14 במרץ. א', זו פעולה די מהירה יחסית. למרות שאני גם זוכר אז שאמרנו, למה לא סוגרים? למה לא סוגרים? אני ממש זוכר שאמרתי כל... מה הבעיה? סגרו את זה 10 ימים, מי שיחלה, אבל הרמטי וזה, ואז אפשר כאילו לבאר את הנגע הזה מקרבנו.
אבל לא ידענו, לא ידענו עוד הרבה על הנגע.
לא ידענו על קרבנו.
לא ידענו על קרבנו, זה גם נכון.
אני באמת, וגם חשוב לזכור בעת הזו, כי יש איזה מין גל כזה ברשתות החברתיות של מתנגדי חיסונים ומכחישי קורונה, שהם עכשיו, הטיעון הוא, עכשיו אתם נזכרים להגיד שהדמוקרטיה מתה? איפה הייתם כשחילקו תו ירוק, שיפלו בין אזרחים, שהטילו סגרים?
אני איכשהו, איפה הייתם בתו הירוק, קצת יותר מעצבן אותי מאיפה הייתם בהתנתקות. שניהם מאוד מאוד מעצבנים אותי, כי הם שניהם נורא 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 לא קשורים למה שמתרחש עכשיו, אבל איכשהו, איפה הייתם בתו הירוק, כאילו... עכשיו, אני מבין, באמת, התו הירוק היה סיפור באמת קשה מאוד ופוגני מאוד עבור הרבה מאוד אנשים, אבל... זה לובה ברעיון כאילו הקורונה היא שקר ואין דבר כזה חיסונים, ובכל מיני, אתה יודע, תיאוריות קונספירציה לפעמים, כמובן לא אצל כולם, עוד יותר מרחיקות לכת, והיה פה איזשהו הכרח להגיד שמוכרחים להתחסן, הרי בסופו של דבר מה שהחליש את הנגיף זה החיסון, הרי החיסונים של הקורונה, המהירות שבה הם הובאו, תוכננו, האופן שבו הם הפכו את המחלה הזו למה שהיא היום, כמעט שום דבר הזה שהיא היום, זה דבר מדהים, כן? זה בהישג מדעי ברמה מאוד מאוד גבוהה.
בדיוק, זה מדע, זה רציונליות, זה טיפול שיטתי ועמוק בבעיה ומהיר, והתגייסו את המוחות האנושיים ביחד כדי לפתור את זה. להסתכל היום בשלוש שנים אחורה ולהגיד, נו, זה היה כלום. ראיתם את ההיסטריה, לא הייתה מוצדקת, הרי זה שום דבר. לא, זה שקר, זה עיוות של המציאות. אנחנו יכולים לשבת היום ולהביט שלוש שנים אחורה, ואפילו להיזכר באיזה מין נוסטלגיה על כל מיני דברים שהיו, בגלל שהיו חיסונים, בגלל שהם פותחו מהר, בגלל ש... וכן, יש...
ולהגיד, איזה כיף היה כשהיינו בבית
בסגל. יש גם גליצ'ים ותקלות, כן.
גליצ'ים ותקלות היו, אנשים סביב התו הירוק, באמת היו שם המון המון קשיים. זה היה נורא נורא קשה.
נכון, וזה פגע בהרבה מאוד אנשים, אני מסכים איתך. אנשים
ומשפחות, עכשיו כמו היום, בדיוק הייתה אתמול כתבה, מין כתבה כזו בחדשות עליך, כאילו בליל הסדר הקרוב, תומכי המכונה בטעות הרפורמה, ומתנגדי ההפיכה המשטרית שזה משהו, לא יחגגו ביחד בתוך משפחות.
כי זה קורה מבפנים.
עד אז, אז עוד היה לזה, כאילו גם מין צידוק בריאותי, לא כאילו, באמת צידוק בריאותי של ממש, האנשים שלא התחסנו, שכן התחסנו עם תו ירוק ובלי תו ירוק, קרה משפחות, חברויות, בטח.
אבל גם לצד זה, כי הרי את המתים, מתים זה משהו שאפשר לתפוס, אוקיי, להבין, יש מספרים, יש גופות. מי שניצלו בזכות הסגרים ובזכות התו הירוק, שאפשר את החזרה האיטית אל השגרה, אי אפשר לחמת אותם, אוקיי? אתה לא יכול להגיד כמה אנשים היום בחיים, כי בעצם בזכות הסגר הם לא נדבקו בגל הראשון של הקורונה, שהוא היה הכי, הכי קשה גם מבחינת החוזק של הנגיף. אבל צריך לזכור זה שעשרות ואולי מאות אלפים ניצלו בזכות הפעולות האלה, שנכון, בהחלט, בהחלט, יש בהם פגיעה בזכויות אזרח. אבל תמיד...
הייתה פה חד-חד פגיעה בזכויות אזרח.
חד משמעית. אבל בסופו של דבר, תמיד יש את המוזניים של מה ההחלטה הפחות גרועה, וזאת הייתה ההחלטה הפחות גרועה. אני חושב שיש גם היום בפרספקטיבה של שלוש שנים.
גם היום יש אנשים שאומרים מה ההחלטה הפחות גרועה. זאת אומרת, כאילו אני לא מזדהה עם הטיעונים האלה של איפה הייתם בתו הירוק. אני אומר לכם, מעצבנים אותי, אבל אני מבין למה הם שם.
בוודאי, בוודאי. נו, כי להגיד למישהו, אתה יכול להיכנס לקניון, ואתה לא יכול להיכנס לקניון. זו פגיעה, פגיעה בחופש.
נכון.
פגיעה בחופש.
כי לא הסכמת לעשות איזשהו הליך בתוך הגוף שלך.
לגמרי.
אבל זה כאמור לא דומה למה שקורה היום.
זה לא דומה.
לזה שהמדינה נחטפה, נחטפה על ידי הקיצונים שבקיצונים, והדמוקרטיה שלה מושחתת, נגמרת, נהרגת ונרצחת. זה לא דומה לדבר האיום ונורא שקורה היום. הדבר האיום ונורא שקורה היום, הוא לוקח אותנו לתוך עולם שבו אפילו ויכוחים מהסוג הזה כמעט בלתי אפשרי לנהל.
טופ זיכרון שלך מהקורונה?
טופ זיכרון שלי מה...
יש, לי יש שניים.
נו, אז תשאל אותי, תגיד את שלך. נו.
אני שואל?
נו, מה, אני אחשוב רגע. תגיד.
במבט לאחור זה כמובן נראה מגוחך, כן? אבל באמת בוא נזכור את חוסר הוודאות, את אי הוודאות הגדולה שהייתה. זאת אומרת שהזמנו משלוח מהסופר, גדול כזה, הקנייה החודשית, וניקיתי עם הגבונים אלכוהולים, מוצר מוצר.
נכון, נכון.
מוצר מוצר, אני זוכר את הקטשופ שאני, הכל הכל, אני חושב שאימד שלי יושב.
אמרת הידיים של מי שאסף או אסף את המוצרים האלה.
כן, מי יודע מי נגע בזה. ואז אתה יודע, אמרו, האבי הנגיף נשאר על משטחים, 48 שעות פעיל, זה היו כל כך הרבה, הייתה כזאת אי ודאות, באמת האנושות הייתה במצב אי ודאות תקדימי בעידן המודרני.
אוקיי, יש לי זיכרון.
כן.
אני זוכר את עצמי, מסתכל בשעון לפני שאני מתחיל לשטוף ידיים, כמה וכמה 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 פעמים ביום. כי צריך היה לשטוף ידיים, אני חושב איזה 20 שניות, ולימדו אותך איך לקרצף, נכון? איך לשלב בין האצבעות וככה לקרצף.
אוקיי.
בהחלט, זוכר את זה.
בסגר, היה מותר הכי לצאת, היה רדיוס, נכון?
כן.
מותר לצאת 100 מטר, זה... עשיתי 10 קילומטר ריצה בהקפה נדמה לי של 400 מטר מסביב לבית, כי לאט לאט גם הרחיבו את הרדיוס שמותר לצאת, אבל הראשון הכי מעודק זה היה נדמה לי 400 מטר של הקפה שעשיתי 25 פעמים כדי
הבית,
להגיע
כן.
לריצה שרציתי לעשות.
אוקיי, יש לי זיכרון תואם.
כן.
אני קובע עם חברה, וגרתי אז ליד פארק הירקון, ואנחנו אומרים נלך לפארק הירקון, כי ברגע שאתה עושה ספורט, אז אתה יכול ללכת, אתה יכול להתרחק מהבית, גרתי אז ליד פארק הירקון, ואנחנו יושבים על איזה ספסל בפארק, ומגיע בבגדי ספורט, ומגיע משטרה, ואנחנו מיד מתחילים להעמיד פני מתחממים לריצה. וחולפת. הניידת, תיישבים חזרה, ממשיכים לדבר.
כן. ואלה דברים שבאמת נראים אבסורדיים הרי. זה באמת נראה אבסורדי, זה באמת נראה נורא נורא מטורף פשוט. אבל אנחנו יכולים להרשות לעצמנו את ההסתכלות הזאת לאחור ולצחוק ממנה בזכות הטיפול, בזכות החיסונים, בזכות, ולזכור שבאמת לא ידענו מה קורה. היה איום קיומי על האנושות. לפחות זה היה נדמה ככה.
יואו, 3 שנים לסגר הראשון, זה מדהים. אני חושב שאם לא באמת היינו עכשיו בתוך הטירוף, בתוך המנהרה האפלה הזו, אפשר היה לעשות כל מיני כתבות כאלה נחמדות. ספשיילים, ואיפה, וחוזרים כאילו לגיבורים הגדולים, ומראיינים את החולה הראשון, ואני לא יודע מה, היו כל מיני, היו מלא סלבס קורונה כאלה, למרות שהם עדיין יחסית בכותרות, שרון אלרועי פרייס באמת...
ושר פיטנס, שהיום בכותרות בגלל סיבות אחרות.
מה שר פיטנס הייתה?
היא הייתה...
הייתה שם איזה מסיבה, נכון?
אני חושב שהייתה כמעט על הקצה מבחינת חיים.
אני לא זוכר דבר כזה.
נדמה לי שכן.
אני זוכר ביטולים של מסיבות, אני זוכר חגיגות שנמשכו. גרוטו שם, אתה זוכר את גרוטו, אישר, מה אישוע.
הוא אבל בדור ב', הוא כאילו לא היה מההתחלה שם.
אני אמציא עצמו מחדש כאפונה.
בדיוק.
בזמר, אני לא יודע אם זו הייתה אפונה, אולי...
משהו.
קרוב ניצא. מהירוקים הלעיסים.
אני חולפת רגע חושפת ושנייה אחר כך שוב נשטפת אל השגרה הזמן יהיה קצר אז אני חוטפת כמה שרק אפשר וטוב לי כזאת אני עוצרת ונשברת ושנייה אחר כך משחררת ולא הייתה לי הגנה והנה מסתמן מכוח לחוס עליי הרבה אבל בסוף לסלוח בסכינים ולא באגרוף המסתובב שלפו אלא הילים נמדו אותי מה זה באמת כאב עכשיו שקט עכשיו את החלב טוב לי מישהו אמר כל השירים אותו דבר סודים לאהבה ולא מדברים על כל השאר והנה מסתמן ביקוח שורה אחת ריקה סיכוי נוסף לפתור גם השקיעה מנחה ותשוב לזרוח כשרד מפול על הרחוב מותי קרוב, בחוד מתרחב ברחובות צרים אני אהיה לי אש מאנשים קרים הרבה מילים אמרתי אבל התכוונתי לדעת נראה שאהבה אוהבת לחנוק אותי בבת אחת אני בחופש יש לי אותי לאט וטוב לי ילדות חולפת, אם לטפת את הראש עם מציאות שחושפת ציפורניים לתלוש והנה מסתמן מכוח לזכור אותך הרבה, אבל בסוף תשכוח כי לא בכך חום אלא בשוב לברוח כשרד מפול על הרחוב אני אהיה לי גם לשמור אותי קרוב בחוד מתרחב ברחובות צרים אני אהיה לי אש מאנשים קרים כשרד מפול על הרחוב אני אהיה לי
תיקרוב, בחורת מתרחב, ברחובות צרים אני אהיה לי אש מאנשים חולפת, רגע חושפת ושנייה אחר, וכך שוב משתפת אל השגרה, הזמן יהיה קצר, אז אני חוטפת כמה שרק אפשר וטוב לי.
חוזרים עם כרטיס קשבק פרימיום של אמריקן אקספרס. יש החזר כספי ויש החזר פרימיום. קשבק פרימיום של אמריקן אקספרס עם ההחזר הכספי הגבוה ביותר, עד 500 שקלים החזר כספי בכל חודש. הבוקר אתם מספרים לנו על הכסף הגדול שאתם עשיתם כילדים או מתבגרים. במה עבדתם? איזו יזמות הייתה לכם? אולי קניתם משהו ומחרתם אותו? רעיון שהיה לכם? עסק שהיה לכם? כסף טוב שעשיתם כשהייתם צעירים. 1-900-7299-99 1-900-7299-99 או בוואטסאפ 054-999-4399.
בוקר קשבק פרימיום בחסות אמריקן אקספרס. יש החזר כספי ויש החזר פרימיום חדש, כרטיס קשבק פרימיום של אמריקן אקספרס עם ההחזר הכספי הגבוה ביותר, עד 500 שקלים בכל חודש. להזמנת כרטיס חייגו כוכבית 3927, כפוף לתקנון התוכנית. מנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה בלעדי של המנפיקה. פרימיום אקספרס בע"מ, אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
שני, בוקר טוב.
בוקר
אור. מה קורה שני?
מעניינים.
בסדר גמור.
שני, קבלי 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, ואתם מספרים לנו הבוקר על כסף שעשיתם כילדים. ספרי בבקשה.
זה היה בערך 300 שקל. כשהייתי בערך ב-17-18, ישבנו בבוסטון, גדלתי בבוסטון, ישבנו חבר'ה, ניסינו לחשוב איך יגיעו אלינו עכשיו חטיפים ומיני מנצ'יז. ולא היה שום דבר שפתוח, בבוסטון הכל היה נסגר בשתיים, ורצינו לפתור את הבעיה הזאת, אז בגדול יצרנו שוב סוג של וולט, ועבדנו בזה איזו תקופה לא מאוד ארוכה, והיינו...
איך, אבל איך? על איזה שנה מדובר?
יודעת, על 96-7.
זאת אומרת, זה לא היה אינטרנטי כמובן, או דרך המובייל.
לא, חילקנו פליירים,
כתוב
להם Just Crave It, We'll Deliver.
Just Crave It, כאילו אנשים שרוצים את המנצ'יץ שלהם חטיפים באמצע הלילה, נכון?
כן, כן.
אתם מתקשרו אליכם ואתם, היה לכם מספקה,
קניתם... אנחנו היינו נוסעים לסופר הקרוב, או לקיוסק הקרוב, ומביאים את מה שרצו.
שזה היה, הקיוסק הקרוב הוא היה רחוק יחסית?
הכל היה במרחק נסיעה, הכל היה במרחקים של חצי שעה נסיעה, כי ככה זה שם.
עכשיו, מה היה מינימום הזמנה נגיד?
היה מה?
מינימום הזמנה?
אני חושבת שכן.
כאילו מאיפה הכסף שלכם?
כן, מה אתם הרווחתם?
15 דולר.
ואתם הרווחתם מה? דמי שירות כאלה? או טיפ? או מה?
אנחנו דמי שירות, אני חושבת. הוספנו אולי קצת כסף. אני לא בדיוק זוכרת.
אבל את מתארת, את אמרת, התחלת בזה שעשית 300 שקל רווח מכל האופרציה הזאת, זהו?
משהו כזה, זה לא היה מאוד רווחי. נטשנו את זה מאוד מהר.
כן, אז כנראה שלא היה מינוס מינימום הזמן. כנראה שאתם נוסעים וקונים לבן אדם, אתה לא יודע מה, אתה במבה שלו, ועושים את זה 5 שקלים, למרות שגם אתה לא יכול לקחת כאילו 100%. זה לא הרבה כסף.
לא, יש לך דמי משלוח, יכולים להיות, אתה יודע, מינימום על כל הזמנה. כן? גם אם אתה מזין את הבמבה, אתה משלם את $5.
את $5, נכון.
50 סנט.
זה לא היה מאוד מזין.
או שווה את הדלק והמאמץ. נראה לי שזה היה יותר רעיון של סטלנים, מאשר משהו עם איזה מודל עסקי.
כן, נראה לי יותר רציתם להיות בצד שמקבל את הבמבה.
ואז משום מה, וואי, יש לי רעיון.
גם מקבילה מקומית לבמבה.
זה עבד לאיזה תקופה, לימים הכי עוד המשיך אותנו, וממש הלך וקנה דברים במחירים מוזלים, ועשה את זה קצת יותר חכם, אבל אנחנו לא היינו מאוד רווחים.
כן, just crave it. תודה שני.
ביי. עדי, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה העניינים?
טוב, מה שלומכם?
בסדר.
עדי, גם את מקבלת 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, כרטיס קשבק פרימיום של אמריקן אקספרס מחזיר עד 1.6% ועד 500 שקלים בכל חודש על הקניות. מי שירכז קניות ותשלומים יכול להגיע להחזר של מאות שקלים בחודש. כפוף לתקנון התוכנית, הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה בלעדי של המנפיקה, פרימיום אקספרס בע"מ. היא עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ספרי עדי, איך את עשית כסף בתור ילדה? בבקשה.
אז לי הייתה איזו יוזמה, כשהייתי בתיכון, אני חושבת, בכיתות היחסית נמוכות של התיכון, הייתה לי חברה מאוד טובה, והבנו שהרבה ילדים צריכים שיעורים פרטיים, ושבעצם לעשות שיעורים פרטיים זה לא מספיק ישתלם לנו, אז פתחנו עסק לתיווך בין ילדים אחרים בתיכון שלנו ובתיכונים אחרים בעיר, לבין הורים לילדים ביסודי בעיקר שרצו שיעורים פרטיים. ובעצם ממש עשינו, לקחנו את זה סופר ברצינות, עשינו ראיונות לכל התיכוניסטים שרצו לבוא וללמד, מקשנו להביא תעודות, לראות כזה תוצאות של מבחנים אחרונים.
זאת אומרת, ומי שכאילו מצא מורה פרטי דרככם, ידע שאפשר לסמוך עליו.
בדיוק, בדיוק. עשינו ממש ראיונות רציניים, ישבנו באיזה ארומה והזמנו כמה הוגיות, ובכל ראיון נתנו הוגיה. ואז מי שהתקבל בעצם לעסק שלנו, אז פידחנו אותם להורים, והגענו להורים דרך כל מיני פליירים שהיינו תולות כזה.
נחמד.
ובעיר.
כמו חברת השמה כזאת של...
כן. ועשו לנו כתבה בעיתון של העיר של מודיעין. כן. אז גם דרך זה הגיעו כזה עוד אנשים ששמעו על זה.
ומה הרווח שלכן היה פה?
כסף על תיווך. אז אני לא זוכרת בדיוק את המספרים, אבל אני חושבת ששיעור פרטי עלה נגיד 50-60 שקלים, ואנחנו היינו עושות מזה איזה 10-15 שקלים. וכמובן שבהתחלה היינו ילדות ועוד בלי רישיון, אז גם הכל היה כזה, ההורים שלנו היו לוקחים אותנו מבית לבית כדי לאסוף את הכסף במזומן, ומתוכו היינו מפרישות למורה וחלק אלינו, ובאיזשהו שלב כבר ממש פתחנו חשבון בנק.
וואי, זה יוזמה יפה.
ממש, והיא נגמרה באיזשהו שלב כי היינו ילדות.
כן.
אבל זה רץ תקופה, ויש לי עדיין את הכתבה שאני עם כזה... חולצה של בגס בני, מדברת על העסק שלי. אז זה היה חמוד.
וכמה כסף עשיתן מזה בסופו של דבר?
אז אני זוכרת שהיה כמה חודשים שהרווחנו כזה כמה מאות שקלים כל אחת, זה היה נראה לנו מלא כזה 400-500.
אבל גם עבדתם בזה קשה, לא?
כן, עבדנו בזה קשה, אבל אתה יודע, זה הדגיל שאתה לא מבין כאילו מה התמורה.
כן, כן. זמן
שלך הכסף, אתה פשוט רואה כסף.
נכון.
אז ממש התרגשתי.
סיימים נהדרים.
כן.
שאתה אומר, וואו, כמה הרבה יש לי.
אתה לא מחשב כאילו את כל המאחור של זה.
כן, ואין איזה מין גורם פרייריות כזה שגם כל הזמן זמזם לך באוזן.
ממש. ממש, כן. המחשבה היחידה שכאילו כל הזמן הייתה לנו בראש זה איך בעצם התלמידים לא לוקחים לנו את השיעורים, כי בסוף הוא נמצא אצל הילד.
זהו, מה, למה cut the middleman, כאילו, בוא נשלם לך ישירות ותמשיך לבוא לפה.
ממש, פשוט היינו כזה בגישה תמימה של כזה, אבל אמרנו להם לא לעשות את זה, אז הם לא יעשו את זה, וכזה הרגשנו שגם ההורים שמשלמים לנו רואים גם בנו ילדות, אז הם כאילו לא רוצים לדפוק אותנו.
נכון.
אז זה דווקא זרם, ועם הזמן גם הרחבנו, זה היה פתאום מישהו שלימד גיטרה דרכנו, לא רק שיעורים כזה של בית ספר, אלא כאילו לא רק מקצועות, אלא
כן, כן. תחביבים, חוגים.
תנה. כן.
יפה, יפה.
תודה.
תודה לך, עדי.
ביי.
למי ניתן 600 שקלים נוספים, האם לעדי עם העסק הזה של התיווך בין מורים פרטיים לתלמידים, או לשנים, פרויקט בבוסטון, Just Crave It, שהקדים את וולט אולי, אבל לא שרד.
יאללה, חצי חצי.
אז 300 שקלים נוספים גם לשני וגם לעדי. יש החזר כספי ויש החזר פרימיום חדש, כרטיס קשבק פרימיום של אמריקן אקספרס עם ההחזר הכספי הגבוה ביותר, עד 500 שקלים החזר כספי בכל חודש. הבוקר בעמוד האחורי של מעריב מקדמים את יום המעשים הטובים. לא ידעתי ששוב זה מגיע. זה לא כל חודשיים יש איזה יום המעשים הטובים?
כל חודשיים יום המעשים הטובים, ממש ככה.
מרוב
טוב כבר אי אפשר לנשום.
אז
מרוב מעשים טובים.
כן. זה מחר, מסתבר, יום המעשים הטובים.
טוב, אז מה?
היו צריכים לחכות עם ההצבעות בוועדת החוקה היום למחר. ולהכניס את זה לתוך יום המעשים.
למסגר את זה כי יום המעשים הטובים.
בקיצור, אז רשות...
רעייתי ואני מברכים את כל עם ישראל לרגל יום המעשים הטובים.
בעשר... עם איזה מסר, עשו טוב.
אתה ראית אתמול את זה שאומר בעשר, מי שפנוי בעשר להתפלל? ראית את זה אתמול? שהוא עשה פוסט מי שאומר בעשר, מי שפנוי בעשר להתפלל.
מה זה מי שפנוי בעשר?
תרגנה, תפילה.
בעשר? בערב? כי, למה?
ל... רגע, נמצא לך, נדמה לי של פצועי הפיגוע, רגע אחד. היה... מי שיכול לעצור הכל בעשר ולהתפלל למען אור ורותם. היום בשעה עשר עוצרים הכל, פצועי הפיגוע, נמצאים לכם מה, ובקשים לעצור הכל, אשתי לדעות ולהיות איתי יחד איתם, הלילה בעשר. שזה כמובן בקשה סופר לגיטימית וזה, אתה יודע, אם ראש הממשלה צריך כאילו להזמין את עוקביו לעצור הכל בעשר כדי להתפלל. אבל מה אני יודע?
בעיקר גם ראש ממשלה שמשתמש בזה בצורה מאוד צינית בכל עניין הדת, אבל הוא איננו דתי.
איננו דתי בשום צורה.
הוא איננו שומר כשרות, הוא נוסע בשבת, הוא כל הדברים האלה שזה.
סתם, לפני זה ב-15 שנה אמר לו באיזה יועץ טוב שככל שמדינה היא דתית יותר ככה ימנית יותר, ומאז הוא חוגג על זה, על תחת שלכם.
בקיצור, אז מחר יום המעשים הטובים. ורשות האוכלוסין וההגירה פרסמה את רשימת שמות הנתינה, כלומר שמות של אנשים שחיים במדינת ישראל והם קשורים איכשהו בנתינה. השם הפרטי הנפוץ ביותר הוא שי.
כן.
שי זה יש מעל 30 אלף בנים ומעל 14 אלף בנות.
זה במעריב שם בעמוד האחורי. שי ומתן, שזה שני השמות הכי, שני השמות המובילים. הם אומרים שיש פה מתן גם לבנות, אני לא מכיר בת מתן.
אני גם לא מתאים, זה ממש שם של בן.
שי, כמובן שיש גם בנים וגם בנות.
לא יודע.
מה, שי כן?
שי ברור, אבל מתן אני לא
מכיר. מתן אני לא מכיר בת מתן.
במקום השלישי מדורג השם טובה, 13 אלף טובות יש.
מלא.
אחרי זה דורון, הייתי בטוח שדורון יותר פופולרי, יש רק 11 אלף דורונים בישראל.
ואז הרשימה צריכה טיפה להתקלקל.
כן, it went south.
כן, למשל, השם הבא ברשימה הוא טוב.
טוב.
מה זה טוב? מי קורא לילד טוב? גרוע מאוד, שם גרוע מאוד לילד.
זה טוב?
טוב? אולי זה טוב.
כאילו טוב ליבו מבחינת העניין הזה של הנתינה?
טוב ליבו, טובין. טוב? לא, אני חושב שהוא טוב. שזה ממש דבר גרוע גם... כי אתה רוצה להשתמש בזה לא כשם, נכון? אלא כ... לא יודע מה. מחמא, מה זה טוב? מה קורה לילד טוב? בשלב ההתפתחותי המוקדה החשוב מאוד שבו הוא זורק את האוכל מהכיסא. Mm-hmm. שיושב על הכיסא, אתה נותן לו לא יודע מה, קורפלקס, תוקח את קורפלקס, זורק אותו על הרצפה. Mm-hmm. לא יודע, קורפלקס אולי הוא גדול מדי, קטן מדי, אבל כזה מין. כן?
מעיף את הצלחת.
גבינה, כן. מעיף את הצלחת.
אתה אומר לו, תהיה ילד טוב.
תהיה ילד טוב, אבל הוא טוב. אתה מבין?
אז הוא מבין את זה, תהיה ילד, פסיק, טוב.
הוא אומר, מה זאת אומרת, אני ילד, מה אתם מצפים הנה?
תגיד, ואם הוא ילד ממש רע, עזוב התנהגויות כאלה של התפתחות כאילו שכולם עוברים. אם הוא ממש ילד חרה, אוקיי? עושה חרם בבית ספר על מישהו.
לא, אז אתה כבר יכול להגיד על זה שבגלל שקראו לו טוב, הציפיות, גודל הציפיות, פשוט הוא קרא תחתיו וכל הזמן רק מורד, מורד בשם שניתן לו, ובמובן זה לקרוא לו טוב, זה כמו לקרוא לו רע. זה ציפיות באמת שאי אפשר לעמוד, זה לוותר מראש.
אני...
לא לתת צ'אנס להתפתח רגע.
יש 3,300 טוב בארץ, אנשים. אני בטוח שסטטיסטית, גם מישהו מהם בכלא הרי, עם גיליון הרשאות מפואר, כן? יושב לך באגף ד' אסיר טוב.
אבל אני מדמיין אותו יושב ואסיר טוב באגף ד' וכאילו מסביר לכולם כל מיני דברים בטון כזה. אנחנו אשכרה צריכים להקשיב לשטויות שלו בגלל שהוא טוב. הוא כמנו יושב בכלא, זה פשע.
אתה אשקת ניצולות שואה.
סליחה,
אבל עשיתי זה למען, יש לך אחרי זה,
תדבר בנימוס שאתה מזכיר את השואה. תמיד, הוא לא מפסיק להיות טוב.
כן, יש לך אחרי זה אדיב, אדיבה.
אדיבה יש.
מתנה.
מה זה מתנה? אין שם כזה.
לא מכיר, אני מכיר שם משפחה מתנה, אבל שם פרטי לא נתקלתי.
מה פתאום, כן.
הנה, יש לך 252 אנשים בשם מתנה.
מתנה זה גם לא מתן, שמתן זה כבר יותר שם מדבר. גם מתן הוא, אני חושב, מעמד הנתינה. בעוד שמתנה היא הגיפט, היא הדבר שאתה בודק אותו.
כן, הוא ענקה לי המתנה הזאת.
כן.
הילד שנולד הוא מתנה, ולכן קראתי לו מתנה.
אבל זה שמות שעוסקים בנתינה.
כן. אולי נתתי מתנה, יודע.
אבל למה טוב הזה שם שעוסק בנתינה? כי זה טובה. לא, אבל טוב.
תעשה לי טובה.
נכון, אבל טוב.
תעשה לי טוב.
לא, זה לא עושה... אפשר לתת גם שם שמות שהם תגובה למתנות. אם יש לך שם כמו מתנה, למה לא גדול לך? יש 225 בנות בישראל ששמן אחלה. כי זו אחלה מתנה.
הבנתי אותך. וואלה.
ועוד כאלה שרים, כאילו 120 אנשים שקוראים להם, מתנה נחמד, כאילו נחמדה מתנה.
זיכוי.
זיכוי, גיפט קארד.
קיבלתי,
החלפתי.
זו הגרסה המודרנית, בסמתי, זו היו קוראים לאנשים מתנה.
היום קוראים להם מתנה מהעבודה.
בדיוק.
נינג'ה. נינג'ה נחמה, אבל לא יודע לזה, לא יודע, כזה.
יש לך פה 128 מטת.
מצעים, לא יודע.
כן, זה תמיד צ'יפ צ'ייניז ברנדס כאלה.
ממש, כן, ואתה אומר, למה שמה? טוב, כן.
מטת יש לך 128.
מטת אני מכיר.
זה שם יפה, אבל מאז משפט נתניהו לדעתי הוא התקלקל. כי הרי כל הזמן משפט נתניהו עושים בלהוכיח את המטת, נכון? אלוביץ', אלוביץ'.
כן, זה מטת? יש מטת שם?
בטח. אתה צריך, יש לך את השוחד לכאורה, ויש לך את המטת, שהוא בתמורה לשוחד. אז עכשיו מי שמסתובב עם מטת...
איזה בסה של פשעיו האמיתיים לא יעמוד לדין.
יש לך 58 נדיבה בישראל.
כן.
חמישה נחמד.
מה זה נחמד?
שזה... זה קצת שם כאילו לא נעים, לא? למרות שזה כאילו חיובי נחמד, אבל זה כמחמאה נחמד היא מחמאת פרווה.
נכון.
אוקיי? זה לא נפלא, זה לא מדהים, זה לא וואו. זה נחמד.
זה נורא למען האחר, זה נורא לעוסק באדם.
כן.
נכון, זה נורא כאילו צריך לעשות פסאדה מסבירת פנים כזו, לא להביע תסכול, לא שום דבר. זה שם... כן, בסדר. וזהו.
וארבעה זבד.
זבד? כן, זה שם יפה.
סלווין מן התנך וכו'.
סגנון ערבי קצת, ולף.
נכון.
למה אבל? יפה, שם יפה בסגנון ערבי.
שם יפה, מילה מקראית, מנהג מקראי, אבל כאילו היום מסתובב עם זבד.
A bit of a zbady.
Bit of a zevel.
זבל גם, נכון.
אם קוראים לך זבד זכריה, אז אתה בכלל את הזכריה זבדי.
אני קורא לך זבד זכריה? מה אתה בקסטייל, אתה אוהב, אני אוהב ששם פרטי של משפחה באותו זה, זה יפה בעיניי. זבד זכריה.
בוקר של הופעות. בחסות מתחם המופעים קו רקיע. עונת 2023 יצאה לדרך עם האומנים הגדולים בישראל מול נוף עוצר נשימה. לקוחות אמריקן אקספרס נהנים מהטבה בלעדית. הנחה של 70 שקלים תמורת הטבת בונוס. כרטיסים בטיקט מאסטר.
הבוקר אתם שולחים לנו את התמונות שלכם, סלפי, לאיזה זמר, זמרת, אתם דומים מאוד, אוקיי? שלחו לנו תמונות ל-054-999-4399.
זמרים וזמרות מהארץ ומחול, מהעבר ומההווה, שאתם פשוט דומים להם, אומרים לכם שאתם דומים להם, אתם סבורים שאתם דומים להם, בכל שאתם לא כזה דומים להם.
סלפי עכשיו, באוטו, בבית. אולי תזכו בזוג כרטיסים להופעה של תמיר גרינברג בקו רקיע, מתחם המופעים קו רקיע, עונת 2023, יצאה לדרך עם האומנים הגדולים בישראל מול נוף עוצר נשימה. בוקר טוב, שעה שלישית של הבוקר, 5 דקות אחרי השעה 9. מה קורה?
בסדר.
אז ביקשנו ממאזינים אחלה, אחלה, האמת אחלה. שישלחו סלפי ויראו לנו איך הם דומים לזמר או זמרת, ויש פה מבול. אני חושב שכדאי שנתייחס רק לאלה ששלחו סלפי עכשיו, ממש מהאוטו.
למה?
כי...
לא אמרנו שזה אמרנו. חובה. אמרנו, אפשר חובה, עכשיו אבל... מה?
כי לך תדע ושולפים לך תמונות מאלוהים יודע איפה.
אבל למה? יש פה כמה דברים טובים. מה, זאת שטוענת שהיא דומה לאביתר בנאי, זה לא סלפי מעכשיו מהאוטו.
איפה זה אביתר בנאי?
אני דומה לאביתר בנאי הגדול, ויש לך ספליט סקרין שלה ושל אביתר מחייכים שמרכינים ראש.
וואו.
יש אחד שהיא עשתה לעצמה זקן, עשתה פוטושופ של זקן, כדי להיות דומה לאביתר בנאי. היא לא בלתי דומה לאביתר בנאי.
היא בהחלט דומה לאביתר בנאי.
שירי מימון שמעליה מאוד דומה לשירי מימון, וזה סלפי מהרכב.
נכון. תראה, יש גם את זאת שדומה לנטה ברזילאי, שאומרים לה שהיא דומה לנטה ברזילאי.
היא לא דומה בנאי.
היא בהחלט דומה לנטה ברזילאי.
כן, היא לא דומה בנאי לנטה ברזילאי.
דומה בטירוף.
אדם לוין די. אדם לוין דומה. שיני דו קונר, אני חושב שהיא...
לא, סתם כי יש לה קרחת מה-90s. כן, לא שיני דו.
אבל איתי לוי, אחד הדומים ever. זה מישהו כתב לנו, אח שלי, נדב, כל הזמן אומרים לו שהוא דומה לאיתי לוי, והוא ממש דומה לאיתי לוי.
וזה לא רק התספורת והזקן, אלא משהו ממש גם בשפתיים.
זו שאלה, אבל אם הוא לא, כשהוא לא מצולם מלמטה, כשהוא לא מצולם מהזווית הזו, האם הוא עדיין דומה לאיתי לוי?
שאלה?
כי בזווית הזו הוא דומה בטירוף, ממש ברמה, שאם היו אומרים לך עכשיו, הנה תמונה של איתי לוי, היית אומר, נכון, וואלה.
כן, איתי לוי נצפה נוהג לעבודתו באמדוקס.
נגיד. מה יש מתחת לאביתר בנאי? בעלי נראה כמו עברי לידר? די. מה, די? בחדר לידה שאלו אותנו אם אני
פה... סתם טיפה מבנה כזה, אולי טיפה מוארך של הפרצוף, אבל לא...
טוב, עם המשקפיים, זה עובד, זה עובד כעברי לידר, כן.
תראה את יודית רביץ מתחת לעברי לידר.
יודית רביץ ממש דומה.
יודית רביץ הדתייה,
יודית רביץ הדתייה ממש דומה.
וואו.
ממש ממש דומה.
וואו, נכון. לי אומרים המון שאני דומה למיכל עמדורסקי.
אני חושב בצבעים כזה היא דומה למיכל עמדורסקי, אותו סוג לוק, אבל אני לא חושב שבפיצ'רים של הפנים היא דומה בכך למיכל עמדורסקי.
לא, יש דמיון.
שיער השחור, החלק חלק חלק והארוך, יש משהו.
כן.
אבל זה לא ברמה של יהודית רביץ.
יהודית רביץ.
של שירי מימון, שזה פשוט דמיון מדהים. מדהים ממש. ושל איתי לוי כמובן.
כן.
כמו שאני אומר, שאני גם בעד אדם לוין. יש משהו באדם לוין.
אדם לוין הוא יותר...
בגלל שיש ג'ינג'ון כזה, אז מרחיק אותך מאדם לוין. אבל המבנה, כל האזור כאילו של אף ומטה, סנטר, פה וזה, האמת גם מצח דומה מאוד לאדם לוין.
יותר מזכיר לי את אסף רפפורט, שהיה מנכ"ל מייקרוסופט, והיום עומד בראש החברה שהוציאה את כספה מישראל. וויז נדמה לי כל.
יש משהו. אתה יודע מה? לא סגור 1000%, אבל עכשיו שאתה אומר את זה, יושב לי איזה אדם מול הפנים וזהו.
בוא ניתן לי יהודית רביץ, אבל את ה...
בוא ניתן לי איתי לוי.
לא יותר דומה, יהודית רביץ, זה גם אהבתי את הטוויסט, כאילו, שבת כזה בכיסא, במשרד שלה, באופן ספייס, אתה רואה שהיא...
כן. אתה יודע מה, יאללה, יהודית רביץ it is.
תראה, גם תגדיל את התמונה, תראה את החיוך, משהו עם השיניים הקדמיות גם.
כן, כן, היא דומה ליהודית רביץ.
פשוט יהודית רביץ. איזה שיר של יהודית רביץ נשמע, אבל זאת השאלה.
וואו, איזה שיר של יהודית רביץ נשמע.
בינתיים נספר לה
מילא שיהיו ימים כאלה,
איך קוראים לו, אבל
יש יפים יותר מאלה.
יהודית רביץ, שאיננה יהודית רביץ, את זוכה בזוג כרטיסים למופע של תמיר גרינברג ב-8 ו-9 באפריל במתחם ההופעות קו רקיע, פארק אריאל שרון. מיטב האומנים מול נוף עוצר נשימה, עונת 2023 יצאה לדרך עם האומנים הגדולים בישראל. כרטיסים בטיקט מאסטר.
ימים טובים.
ימים טובים. בום
בום
בום.
מילא שיהיו ימים כאלה, יש רעים יותר מאלה, וזה לא כל כך נורא. מילא שיהיו ימים כאלה, יש טובים יותר מאלה, הם יבואו חזרה. אף על פי שבינינו מפעם לפעם נדמה שאיבדנו כל טעם, ואין לזה סוף. בכל זאת מה מזל שהשמש זורחת וטוב שאנחנו ביחד. מילא שיהיו ימים כאלה, יש רעים יותר מאלה, וזה לא כל כך נורא. יש טובים יותר מאלה, הם יבואו חזרה. אף על פי שלרוב המצב פה מתוח, ומה כבר לגמרי בטוח כשאין לזה סוף. בכל זאת
בוקר טוב לך.
מה קורה?
בוקר טוב, בוקר טוב, מה שלומכם?
בסדר. רגע, 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 הנה.
זהו?
בסדר.
יופי. אני לא שומע אותי. יכול להיות כזה דבר, אתם שומעים אותי?
בכלל, שומעים אותך מעולה.
יופי.
אתה לא שומע, אפס? כאילו, לא מחובר?
פה, הנה, יש שם, בסדר.
לא, רגע, בוא ננסה שנייה אחת.
אני לא יודע, אולי תגביר לך את זה, זה בטח פה.
עכשיו יש.
אני לא מגיע לפה, אבל...
אבל אני שומע אותי עכשיו.
אוקיי.
יופי.
נתחיל?
יאללה, בוא נתחיל, מה זה? יאללה. בזה.
כן. זמרות או שם השיר?
שם השיר.
אוקיי.
Coming home, I'm coming home.
נכון מאוד.
Ain't no mountain high enough.
Yes.
יש אי שם?
פעמוד. נראה שהיא שם.
No one knows what it's like to be behind your eyes.
יין בלו אייז, קוראים לזה.
נכון.
גם, אין פה בכלל אומנים, רק שמות שירים?
רק שמות שירים.
בייבי עליו.
נכון. אבל פה כן צריך אומן. וגם בקודם, אגב.
בייבי, ביין בלו אייז.
זה לים ביזקיט.
לים ביזקיט.
זה במקור?
זה מה-60s נדמה לי.
נכון.
זה לא רולינג סטונס.
זה לא רולינג סטונס.
מה זה? לא יודע.
לא יודע גם.
דהו.
דהו. ובייבי, I love your way.
זה רגע מישהו.
בייבי, אלא.
יש פיטר פרמפטון שזה המקור.
נכון.
לא, אני מדבר על מישהו אחר פה.
זהו מהסרט שמינון הריידר.
זה ביג מאונטן.
ביג מאונטן.
ביג מאונטן. והיה לנו אינו מאונטן קודם.
נכון, ויש לנו עוד
כמה ערים.
יש לנו עוד שיר אחד, רגע. לסיום. כן, יש, לא? שיר של מייקל ג'קסון?
הבד.
בד. בבקשה.
טוב, יש לנו Touch Me, Never Been To Me, Coming Home.
אז רגע, זה Touch או מי? מה? מה אתה רוצה?
בכל דבר צריך מילה. תבחרו לכם את המילה ותצטברו.
Touch, Never.
לא Never.
Touch, Been.
גם לא, מי.
Touch Me.
מי.
נו, אז יש לנו Touch Me.
אבל צריך עוד שיר, צריך למלא קצת זה.
Coming Home. Coming?
Coming. כן.
Mountain.
נכון.
יש.
יש, נכון.
יש. הוא. עוד mountain.
כן.
ובד.
כן.
Touch me. Coming
mountain. יש. הוא. Mountain. בד.
נכון.
Mountain bed זה הרע.
יפה.
הרע. אולי מישהי הרע.
הוא הרע. הוא הרע. יש לנו מישהו שהוא הרע. גבי בהר.
כן, הפאזל מורכב שם לאט לאט.
גבי. מה לא?
גבי, אבל בסדר.
בר הבש. הוא הרע?
לא. איפה אנחנו?
גבי, קאמינג זה בה הרי.
נכון, קאמינג זה בה.
נו, מאונטן זה הר.
כן.
בהר.
גלי בערב מיארה. בום!
היידה!
זה גלי.
גלי בערב מיארה. אבל מה יש?
יש זה הב. אז זה גלי.
בר הב.
הר הב. מי?
יש זה לא הב.
לא יודע.
לא היה שום שיר עם הב?
יש.
איזה שיר יש עם הב?
הכל פה עובד הפוך. הכל פה בתרגומים.
כן, כי גם מי זה לא בדיוק כלי, הרי זה יכול להיות כל מיני, אבל זה עובד.
נכון.
יפה מאוד.
נכון, מה זה לי? To me.
כן, זה המי הוא בשניהם.
נכון.
זה בי או לי.
גלי, גלי בהרב, מי הרע.
הלאה גלי, מוקדש לך, גלי.
הלאה.
הלאה גלי.
עם מה נסיים?
יש
מחאת הבדיחידנים כמובן, עד שהרפורמה לא תתוקן, אין
בדיחידנים.
שיגנזו.
הם טרמפיסטים מספר אחת על כל מחאה באשר הם שובתים עוד הרבה לפני שהתחיל המהלך ההפיכה.
במקום לעשות בדיחידות של רפורמה, בדיחידות שיש להן כוח לשנות את העולם, כאילו לא מוצא, כאילו אין די ציפיות עליך ברור, לא נוגע לבדיחידות גם ככה.
נה, ואת הזווית.
ואתי זווית.
ואת הזווית.
בסדר.
בסדר גמור.
אז עם איזה שיר ניפרד?
Never Been To Me.
יאללה.
תודה רבה. רבה אמיר צביבן, תודה רבה אליל נדב, תודה רבה רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, תכף החדשות ב-10 זיו המויאל, באקו 99 FM, תודה רבה עידו כהן, עידית אבשלומי על המוזיקה, אילה רוץ עזב, תודה גם לך, אנחנו נתראה מחר בבוקר.
ביי.